שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק ה-34 של שעת כתיבה. שמי נבור רוזן, אני סופר, יוצר ומנחה סדנאות כתיבה. ואתם יודעים, בתור כותב, בתור סופר, אני תמיד אוהב לספר על עצמי שאני באמת כותב מאז שאני זוכר את עצמי, אבל אם אני אהיה טיפ-טיפה יותר ספציפי, טיפ-טיפה יותר ממוקד, אז אני חושב שהתחלתי לכתוב איפשהו בגיל 14-15, וכמובן שבחוויה שלי הסתרתי את זה מכולם, פחדתי שיצחקו עליי, הייתי, הדרך שבה התחלתי לכתוב, הייתי צופה בפרקים של סאוט פארק, אתם זוכרים את הסדרה סאוט פארק, אולי עדיין עוד רצה, והייתי ממש משכתב פרקים, הייתי לוקח את הרעיון, וכותב סיפור חדש משלי, ממש מפלרטט עם הרעיון הזה. וככל שהחיים עוברים, ואנחנו מתקדמים בכתיבה, אנחנו מתרגלים לכל מיני דברים, אנחנו מסתגלים לכל מיני סגנונות, אנחנו מבינים מה אנחנו אוהבים יותר, מה אנחנו אוהבים פחות, מה עובד עבורנו יותר, מה עובד עבורנו פחות. ואחד הדברים שאני מנסה לאתגר את עצמי, איתו אחת לכמה זמן, זה המקום הזה של, אני רוצה לכתוב טבולה רסה. להיכנס לחלון כתיבה, לקחת אפילו איזה חופשת כתיבה של יום יומיים, בלי שום תכנון. המטרה היא לא בהכרח, עבורי לפחות, המטרה היא לא בהכרח, שיצא לי הסיפור הבא, או שיצא לי הספר הבא, כמו לשמור על הגלגלים בתנועה. אני תמיד אוהב להגיד את זה. ביום שהכתיבה לא תרגש אותי, אני כנראה לא צריך לכתוב יותר. אבל אני רוצה לדייק את המשפט הזה. כי יהיו ימים שהכתיבה לא תרגש אותי. זה קורה. יש ימים שאני אפ, יש ימים שאני דאון, יש ימים שאני מאוהב בכתיבה, יש ימים שאני אולי קצת צונה. כלומר, זה בסדר שהגלים האלה מגיעים. אבל גם כשאני קצת מבואס סביב הכתיבה, או קצת מרגיש חוסר סיפוק, או אפילו מיצוי לעתים, הרגש עדיין קיים. אז הכתיבה עדיין מרגשת אותי. ביום שאני אהיה אדיש לכתיבה, ליתר דיוק, זה היום שבו אני אבין שאני לא צריך לעשות את זה יותר. דרך אגב, אני, העולם שלי הוא כתיבה, אז אני מדבר רק על כתיבה, אבל זו הגישה שלגבי כל דבר בחיים. כלומר, לגבי הסדנאות כתיבה שאני מעביר, לגבי תהליכי הליווי שאני מעביר, לגבי הפודקאסט הזה, ביום שימאס לי, סביר שאני לא אקליט. אני לעולם לא אקליט פרק, כי אני צריך. ודווקא בהקלטה הזו של הפרק החלטתי לאתגר את עצמי. כי לאורך כל השבוע הרצתי כל מיני מחשבות במה יעסוק הפרק הזה, במה יעסוק הפרק השבוע. ולא הצלחתי להגיע לשום הבנה או שום רעיון. אז קיבלתי החלטה לעשות משהו שלא עשיתי, שאני מעולם לא עשיתי. מה שאני בדרך כלל עושה זה שאני מאוד מאמין באינטואיציה ובתנועה אינטואיטיבית, ככה שאני מגיע עם רעיון, עם משפט, חצי משפט, פסקה, ובדרך כלל זה ממלא לי 20 דקות של פרק, כי אני רץ סביב הנושאים האלה. האמת היא שלפרק הזה הגעתי בלי שום רעיון. לא היה לי מושג על מה אני אדבר. אז הדברים שאני אומר עכשיו הם אפילו לא הקדמה למה שהפרק עתיד לעסוק בו, כי אני בעצמי לא יודע במה הפרק יעסוק, אבל דווקא אני רוצה דרך הפרק הזה להעביר איזה שיעור של, אני הרבה פעמים מאמין שדווקא כשאני חסר רעיונות, חסר השראה, חסר מוטיבציה, כי באמת שאלתי את עצמי לא מעט השבוע, הקלטת כל כך הרבה פרקים, יש לך עוד כל כך הרבה פרקים להקליט, למה אין לך שום רעיון שתופס אותך? וזה דווקא אתגר אותי, להיכנס להקלטה בלי תכנון, ואני רוצה להאמין, או האמת, אתם יודעים מה? אני די בטוח שההקלטה הזאת והפרק הזה יהיו לא פחות אפקטיביים מהפרק הקודם, מהפרק שלפניו, כי אני מאמין בדברים שיש לי להגיד. וכשאנחנו מאמינים בדברים שיש לנו להגיד, בסופו של דבר, יש לנו מה להגיד לעולם, והעולם יקשיב. כי אם הדברים האלה מעניינים אותנו, נכון, אנחנו תמיד צריכים דיוקים, ואם אני עוסק בטכניקות של תיאורים, דיאלוגים, קו עלילה, אפיון דמויות, דיברנו על הנושאים האלה ועל הטכניקות הללו המון, אבל אני קודם כל צריך להאמין שיש לי מה להגיד. כי אני באמת מאמין שהחיים הם סיפור, וזו איזושהי מחשבה שככה, עולה לי עכשיו, אבל גם מלווה אותי בשבוע האחרון, שהחיים הם סיפור. ואנחנו בעצם חיים שלמים כמספרי סיפורים. כולנו, לא רק מי שמאזין לפרק הזה, שכנראה יתעניין בעבר או מתעניין כעת בעולמות הכתיבה, אלא כולנו כבני אדם, אנחנו סטוריטלרים מלידה. בבית ספר, בשיחות שם עם אנשים, כשאנחנו יוצאים לדייט, כשאנחנו מדברים עם הילדים שלנו, אנחנו מספרים סיפורים מבוקר עד ערב. חלקם סיפורים שאנחנו מאוד מאמינים בהם, חלקם סיפורים שמושפעים מדברים שאנשים אחרים אומרים, חלקם גם יכולים להיות שקרים. כלומר, סיפורים שאנחנו לא בהכרח שלמים איתם ומרגישים איתם בנוח. אבל בסופו של דבר, אנחנו מבוקר עד ערב סטורי טלרים. חלקנו כותבים את זה על הדף, חלקנו נעשה את זה בצורה בדיונית, חלקנו נעשה את זה כשנרצה לספר את סיפור חיין, או סיפור אמיתי, או אוטוביוגרפי. זה לא ממש משנה, אבל ביום יום כולנו כבני אדם, אנחנו סטורי טלרים. וכסטורי טלרים, אני אתחבר בין היום יום שלנו לבין כתיבת סיפורים, כסטורי טלרים אנחנו מתבססים על כמה נושאים. והנושאים האלה חוזרים באופן קבוע בסיפורים שלנו, גם בתור כותבי סיפורים, אבל גם ביום יום שלנו בדרך שבה אנחנו מדברים, אני תמיד אומר שיש קורלציה, וזו רק התפיסה שלי, אני בטוח שהרבה לא יסכימו איתי, אבל בתור אדם שמלווה כתיבה ומעביר סדנאות ופגש, המון 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 כותבים וכותבות, אני באמת מאמין שיש קורלציה די ישירה, יש חיבור די ישיר, בין הדרך שאני מספר סיפור לבין הדרך שאני חי את חיי. ואני אתן לכם כמה דוגמאות. קודם כל, העולם שבו אנחנו חיים. כלומר, העולם הסיפורי שלנו. תמיד אוהב להגיד שאני גדלתי בתל אביב. ולכולנו יש תפיסה מסוימת לגבי תל אביב. חלקנו אוהבים אותה, חלקנו סולדים ממנה. לכולנו יש איזושהי תחושה לגבי העיר הזו. אני רואה את תל אביב כמקום שכילד העניק לי המון הזדמנויות. הכרתי המון אנשים שעוסקים בתחומי האומנות, בתחומי הכתיבה, בתחומי היצירה, בתחומי הסטנדה, בתחומי המוזיקה. והדבר הזה פתח אותי מהר מאוד לעולמות האלה. אני חושב שזה לא מקרי שהוצאתי את הספר הראשון שלי בגיל 23 ושכתבתי אותו בגיל 22. הרגשתי שכל החיים שלי הובילו את עצמי אותי לשם. אני חושב שהעיר תל אביב מאוד עזרה לי כאמן להתעצב במקום הזה. עכשיו, אם אני אכתוב טקסט על תל אביב, נוכח הדברים שזה אתה אמרתי, אני מניח שהטקסטים יהיו מלאי תקווה, כי אני רואה תל אביב כמקום חיובי. לכן לא רק בטקסטים שלי, אלא גם בשיחות שלי, או אפילו בפרקי הפודקאסט שלי, בכל פעם שאני נבוא אדבר על העיר תל אביב, אני אדבר עליה בקונוטציות חיוביות. אני גם אדבר על... אני לרגע אשכח את העומס בכבישים, ואת העובדה שלוקח לי להגיע מצפון העיר למרכז העיר, ביום טוב 40 דקות, ביום רע שעה וחצי. 40 דקות זה הגרסה האופטימית, זה בדרך כלל לא 40 דקות. אני מדלג על המקום הזה על הרעיון של, טוב, אני מניח שזה קורה בכל הארץ, אבל הקורקינטים שחוצים אותך וחותכים אותך, אפילו כשאתה נוסע בנתיב חד סטרי, ואתה פשוט כל הזמן באיזושהי כוננות צי, אני אפילו לא מדבר על החנייה, כלומר, שמתי למה עשיתי כאן, כשאני מדבר על העיר הזו, אני מדבר בעיקר על הדברים החיוביים שבה. כי זו הסיבה, כי זו הדרך שבה אני רואה את העיר. לעומת זאת, אם אני אשאל אחד או אחת מכם על העיר תל אביב, ויכול להיות שאתם קצת סולדים מהעיר הזו, יכול להיות שאתם תכתבו על כל הדברים שזה אתה ציינתי, על הפקקים, על האומס, על האפקט הזה של העיר הגדולה. תראו, עיר גדולה לא מתאימה לכולם. משהו במהירות של האנשים, ואולי אנשים קצת יותר, קצת פחות נחמדים וקצת פחות נגישים. יש יתרונות וחסרונות לכל דבר בעיר הגדולה, כשמדברים על עיר גדולה. אז כשאני אקרא סיפור של אדם שלא אוהב את תל אביב, אז העולם הסיפורי שלו יהיה נגטיבי כלפי תל אביב. כלומר, מה שאני בא להגיד, שהחיים שלנו כמספרי סיפורים, כסטורי טלרים, בפני הכל מתעצבים לפי הדרך שבה אנחנו תופסים את העולם. אבל בואו נדבר רגע ספציפית על תפורה, על עיר. אני יכול להגיד עליי, אם עדיין לא שמתם לב, שאני אדם מאוד מאוד אופטימי. מאז ומתמיד הייתי כזה, אני בוחר לראות את הטוב בכל דבר, אני רואה כל דבר כהזדמנות. לא, החיים לא מושלמים, יש הרבה עליות וירידות, וכשיש ירידות אני מרגיש מתוסכל ומבואס וכאוס ועצוב. אני לא יושב ברגע הכאוס הזה ואומר, החיים יפים, לא תמיד. אבל בסופו של דבר אני בוחר להסתכל על כל דבר בחיי כהזדמנות, ואני בוחר להסתכל על כל דבר כאקט שהוא חיובי. אני אפילו בוחר להסתכל על כל מה שקורה עכשיו במדינת ישראל, כל המרחק הזה שנוצר בינינו, אני מקליט את הפרק הזה באמצע אוגוסט 23. אני רוצה להאמין שהדבר הזה בסופו של דבר יאחד אותנו. זו הדרך שבה אני מסתכל על דברים, בלי לדבר כמובן פוליטיקה וכו'. זו הדרך שבה אני מסתכל על דברים. לעומת זאת, חלק מהאנשים קצת פחות אופטימיים, קצת יותר פסימיים. כשהם מספרו לנו סיפורים, הם הרבה פעמים התחילו דווקא מהמקום הפחות חיובי, מהמקום היותר פסימי, מהמקום שאולי חושש מאלף וחסר תקווה לגבי בית. הרבה פעמים הדבר הזה יתורגם ויבוא לידי ביטוי גם בסיפורים שהם יכתבו, לא רק בסיפורים שהם יגידו. כלומר, העולם שבו אנחנו חיים כמספרי סיפורים, זה לא רק העיר והתפאורה, אלא גם תפיסת העולם שלנו. אני מאמין באהבה, אני מאמין באומנות כדרך חיים. לעומת זאת, יש אנשים שלא מאמינים באהבה, ולא מאמינים באומנות כדרך חיים. דרך אגב, אני חושב שמה שאני, הפרקי הפודקאסט, היוטיובים, אני חושב, אני רואה את זה כאקט של אהבה. כלומר, זה מה שמניע אותי בחיים. הקו המניע שלי בחיים זה אהבה. כדרך להסתכל על החיים. אנשים, ואז כשאני כותב, מי שקרא את הספרים שלי, יראה, אפילו שכתבתי אותם בגיל 22, 3, 4, יראה את האקט הזה של אהבה, בא לידי ביטוי בין המילים, בין הדמויות, בין הסיפורים, בין הנרטיבים. לעומת זאת, אנשים שיש להם גישה אחרת, זה יבוא לידי ביטוי בצורה אחרת, ומה שאני בא להגיד בדוגמה הזו, זה שתפיסת העולם שלנו, תבוא לידי ביטוי לא רק בחיים שלנו, אלא גם בכתיבה שלנו. אני באמת רואה קורלציה ישירה בין הדרך שבה אנחנו חיים, היום-יום שלנו, לבין הדרך שבה אנחנו כותבים סיפורים, גם סיפור אמיתי. אני יכול לכתוב סיפור אוטוביוגרפי, לצורך העניין אם עברתי חיים לא פשוטים, אני יכול לכתוב אותו באופן מאוד פסימי, אבל גם באופן שמאוד מעורר תקווה. זה הכל עניין של הדרך שבה אני תופס את הדברים. בנוסף, אם אני מסתכל רגע על החיים שלי ועל הדמויות שנוכחות בתוך החיים שלי, אם זה בת הזוג, אם זה החברים הטובים שלי, המשפחה, אז אני יכול להסתכל על המשפחה ככוח מניע, ואני גם יכול להסתכל על המשפחה כנטל או כעול. אני גדלתי עם משפחה מאוד מאוד אוהבת. המשפחה שלי, אני לא יכול להגיד שאומנות הייתה ערך עליון במשפחה, על אף שגדלתי, על אף שההורים שלי הכירו לי את טרנטינו כשהייתי ילדון, לא יודע אם זה החינוך הכי טוב, אבל נראה לי שזה יצא די בסדר בסופו של דבר. היה הרבה שיח על אומנות בבית שלי, אבל אומנות לא הייתה דרך חיים, כפי שהייתי רוצה שיהיה בבית העתידי שלי עם הילדים העתידיים שלי. אבל אני רואה את המשפחה כמשהו שהוא מאוד חיובי. לכן ברוב המקרים, שוב, אני לא מחפש כללים, לא כל סיפור שאני אכתוב, אבל הרבה פעמים, הדמויות שעליהן אני אכתוב, יגיעו מבתים שיש הרבה טראסט ויש הרבה אמון במשפחה. לעומת זאת, אם הייתי רואה את המשפחה כנטל, הדבר הזה הרבה פעמים יכול לבוא לידי ביטוי דרך הכתיבה. יכול להיות שהגיבור היה פחות בטראסט ופחות באמון סביב הדמויות הקרובות אליו, לא רק המשפחה, אלא החברים הקרובים. כלומר, אני רואה באופן ישיר, וכל הניתוח הזה שאני עושה, זה, אני כמובן עושה את זה תוך כדי תנועה, אל המחשבות שגיליתי רק כמה שנים אחרי שהספר שלי יצא לאור. זה לא שישבתי, ואתם יודעים שאני לא מאמין באובר תכנון, זה נושא שאני מדבר עליו המון 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 המון. אני מאמין בלתת לסיפור ולאינטואיציה להוביל אותי, אז כמובן שכשכתבתי את הסיפורים שלי, כתבתי אותם כי פשוט כתבתי אותם, לא ישבתי וחשבתי על זה, אבל היום, כמה שנים טובות אחרי, יש לי את היכולת להסתכל ולהגיד, או לשאול, מה הניע אותי סביב הכתיבה. אז אני גם שואל, מה מניע את הדמויות? הגיבור שלי בסיפור, האם הוא אדם שרוצה לעשות טוב בעולם, או האם הוא אדם שרוצה לעשות רע בעולם? עכשיו, יכול להיות שהתפיסה שקודם תהיה, כולם רוצים לעשות טוב בעולם, אבל חלקנו נקלענו לכל מיני סיטואציות שגרמו לנו לעשות דברים פחות חיוביים. אוקיי, אני מקבל את התפיסה הזו. על אף כל זאת, תסכימו איתי שבסיפורים, ואני לא מדבר על בני אדם אמיתיים, תסכימו איתי שיש הרבה סיפורים, שהאנטגוניסט הוא בעצם הנבל, האיש שנלחם בגיבור, בפרוטגוניסט, שהוא לא בהכרח אדם טוב. המניעים שלו, לא בהכרח כאדם טוב, המניעים שלו לא תמיד חיוביים. אז הרבה פעמים אני שואל את עצמי, למה המניע של הגיבור שלי חיובי, או למה המניע של הגיבור שלי שלילי? מה הוא רוצה להשיג כאן? הקדשתי פרק שלם לדמויות ולאפיון דמויות, אז דווקא אני, מי שהנושא הזה קצת חדש לו, אני כמובן מזמין אתכם להזין לפרק הזה על הדמויות, שאני חושב שיכול לשפוך לא מעט אור על כל העולם של האפיון, ומה מניע את הדמויות, ומה מטרת היד. אני אוהב מאוד לדבר על תמונה סופית. מה הר האברסט שהגיבור, הגיבורה שלי מכוונים אליה. ושוב, זה גם מתחבר למספר העל. זה לא משנה אם הסיפור שלנו נכתב בגוף ראשון, אני הולך, אני רוצה, או בגוף שלישי, יונתן הולך, יונתן רוצה. הכותב הוא ממש דמות בסיפור מבחינתי. עכשיו יכול להיות שהגיבור והמספר הם לא אדם, ויכול להיות שהמספר לעולם לא מביע את עצמו באופן מאוד ברור, אבל עדיין לי ככותב יש קול. וזה חוזר לנקודה שדיברתי עליך לפני כן, של הדרך שבה אני רואה את החיים כאדם, זו הדרך שבה אני ככותב רואה את החיים ברוב המקרים. והרמזים האלה מתחברים. כלומר, הרבה פעמים, ואני יכול להגיד את זה היום במבט של כמה שנים לאחור, הרבה אנשים בסביבה שלי אמרו לי, תקשיב, קראנו את הספר שלך וזה בדיוק אתה. על אף שזה על דמויות אחרות, במדינות שונות, בתרחישים שונים, ומי שקרא את הספר שלי יודע שהתרחישים שם הרבה פעמים הם על ההיסטור, אני מאוד נהנה מלהציב את הגיבור שלי בסיטואציות בלתי אפשריות, ולתת לו לפתור את זה, to figure it out. על אחת כמה וכמה שמדובר במדינות עולם שלישי. המקום הזה של לתת לגיבור למצוא את דרכו החוצה, אני מאוד נהנה מזה, אז אני הרבה פעמים שם את הגיבורים שלי בסיטואציות, נקרא לזה, לא הכי הוגנות. וזה מוביל אותי לעוד דבר, שאני רוצה לשאול איך אני רואה את הכתיבה שלי. לא איך אני רואה את הסיפורים שלי, או את האיכות של הכתיבה שלי, אלא איך אני רואה את הכתיבה שלי ככתיבה. מה המשמעות שלה בעולם? כילד, לא חשדתי בזה כילד, אבל כילד, הייתי מריץ לעצמי הרבה סצנות בראש. גדלתי, כמו שאמרתי, גדלתי בתל אביב, גרנו בקומה שישית, והיה לי נוף יפהפה לעיר. גרנו בצפון העיר, וההורים עד היום גרים שם, ויש נוף יפהפה לעיר. מרחוק מרחוק אפשר לראות את הים, אבל לא היו מספיק קרובים, ומרחוק מרחוק אפשר לראות גם את רמת גן, את האזור של קניון אלון ובנייני בסר, אבל בעיקר אפשר לראות את הסקייליין, את האזור של עזריאלי ואת הבניינים. אפשר ממש לראות את הבניינים בבירו. והייתי יושב במשך שעות ומערהר, אבל האירורים לא היו בהכרח מחשבות על החיים ומה עליי לעשות. אני זוכר שממש הרצתי סצנות. לפני שהייתי הולך לרעיון עבודה, הייתי ממש מדמיין את עצמי יושב ברעיון עבודה. הייתי מדמיין את הכיסא, הייתי מדמיין את השולחן, הייתי מדמיין את המראיין או המראיינת שישבו מולי. הייתי מריץ ממש דיאלוגים שלמים. ורק כשהתחלתי לכתוב באופן, אני לא אקרא לזה מקצועי, אבל אולי באופן רשמי, כשהחלטתי לכתוב ספר, פתאום הבנתי איך כל החיים, כל הסצנות האלה שהרצתי בראשי, הכינו אותי לכתיבת ספר. אז תמיד הייתי ילד חולמני. תוסיפו לזה את הקשב והריכוז שיש לי, אז תמיד הייתי ילד חולמני בלי ניקוד. אף אחד לא כל כך ידע לאכול את הדבר הזה, שמדבר מאוד מהר, רץ מאוד מהר, הולך מאוד מהר, מזיז את הידיים מאוד מהר. וכל מיני מתרגש לגבי הרבה נושאים. ובדיעבד הבנתי שכל החולמנות הזו עזרה לי כמספר סיפורים להביע את עצמי יותר טוב. אבל אז אני רוצה לשאול את עצמי, וזו שאלה שהייתי דווקא רוצה שכל אחד ואחד מכם תשאלו את עצמכם, ממש עכשיו. מה המשמעות של הכתיבה שלי בעולם? כלומר, אם היה לי רק סיפור אחד לכתוב, כשאני אומר סיפור זה יצירה ספר כמובן, אם היה לי עוד ספר אחד לכתוב, אני יודע שחלקכם כבר כתבתם ספרים, אני יודע שחלקכם ממש מתחילת הדרך, אבל בואו נגיד שיש לנו עוד ספר אחד לכתוב. מה הייתי רוצה להעביר איתו? לא מה הייתי רוצה להשיג. אני לא רוצה לדבר על כמה עותקים ימכרו, ואיך אנשים יתפסו אותו. מה הייתי רוצה לגרום לאנשים להרגיש? עכשיו, אני בטוח שכשאני שואל את השאלה הזו, לכולכם בראש עולות מחשבות חיוביות. אנחנו רוצים לגרום לדברים חיוביים בעולם. אבל אני אשאל השאלה אפילו יותר מדויקת, מה המשמעות של הדברים שאני רוצה לכתוב? אני מאוד רציתי, אני מאוד אוהב לתת את הדוגמאות האישיות, זה כשכתבתי את הספר הראשון, מאוד האמנתי בגישה של, על אף שהייתי ילד ולא ידעתי על מה אני מדבר ממש, המקום הזה של לקום ולעשות שינוי. כלומר, אם אני מרגיש תקיעות מסוימת, אני מזהה את זה, ואני רוצה לשאול את עצמי, מה תקוע, ואיך אני יוצא מהתקיעות. ובעצם כל הרעיון של הספר הראשון זה גיבור שמרגיש מאוד תקוע ביום יום שלו ופתאום מקבל הזדמנות לנסוע להודו, מקבל או לוקח על עצמו יותר נכון להגיד, ומה שנפתח לו בהודו, על אף שהודו לא נחמדה עליו וקוראים לו המון המון דברים, כמו שאמרתי לפני רגע, על ההיסטו, משהו בפרספקטיבה שלו משתנה. ועל אף, בלי לעשות ספוילרים, על אף כל הדברים שהוא עבר במסע הזה, ההחלטה, כהחלטה הוא הרגיש שהיא נכונה. כלומר, עצם העובדה שהוא קם ועשה וזז, ודיבר, וטען, וטס, ושאל, והתנהל בצורה כזו או אחרת, הובילה אותו לכל מיני דברים מיוחדים בחיים. וכתגובה לכך, הרבה אנשים פנו אליי אחרי שהספר יצא לאור, וסיפרו לי על השינויים שהם עשו בחיים. לא בהכרח ברמת הלעלות על מטוס ולאמרי, אלא הרבה הרבה שינויים, כמו התחלתי ללמוד א', החלטתי לעשות ב', כל מיני החלטות על החיים. וזו הייתה המשמעות בכתיבה שלי, שהייתי מודע אליה במידת מה, אבל לא הייתי לחלוטין מודע אליה, של מה המשמעות של הדברים שאני רוצה לכתוב. לא מה המטרה. אני שם הפרדה רגע בין המטרה שלי, לכתוב ספר, להגיע לכך וכך אנשים, לפתוח את עצמי בעולם הכתיבה. המטרה מבחינתי כשכתבתי את הספר הייתה, אני רוצה לצאת עם הכתיבה שלי החוצה. אני אמנתי שאני יודע לכתוב, רציתי להיחשף החוצה. לא חשבתי במושגים של פרסום, רב מחר, להתפרנס, לא הייתי שם, הייתי ילד. אני רק חשבתי על המקום של אני רוצה להוציא את מה שיש לי בראש החוצה, ולקבל על זה פידבקים. רציתי לראות איך הסביבה והעולם יגיב לדבר הזה שהיה בראש שלי כל כך הרבה שנים. אבל על המשמעות אני לא בהכרח הייתי סגור. אבל היום כשאני שואל את עצמי, לצורך העניין, מה המשמעות, אני מדבר על זה הרבה, אני שואל את עצמי הרבה, כל הזמן מה המשמעות של הדברים שאני עושה, כי אם אין משמעות, אני לא חושב שאני צריך לעשות אותם. והרבה פעמים אני שואל את עצמי, תראו, הפרק הראשון של הפודקאסט עלה לפני כמעט 3 שנים. אם אני מדויק, קצת יותר משנתיים וחצי. כשהתחלתי להקליט את הפרקים, הייתה מטרה מאוד ברורה של אני רוצה ליצור פתרון עבור כל האנשים שאין להם כמה אלפי שקלים להשתתף בסדנאות כתיבה, וליצור פודקאסט שהוא סדנה כתיבה, זה לא פודקאסט סטנדרטי שמערכים אורחים ומערהרים בעולמות האומנות, אלא זה המקום של ליצור משהו פרקטי מאוד. זאת הייתה המשמעות בהתחלה. היום המשמעות שונה לגמרי. בשביל הבנתי שהמשמעות שלי היום, כשיש לי כבר במה ויש אלפי מאזינים לפודקאסט ואלפי מבקרים באתר ואלפי צפיות ביוטיוב ואלפי משתתפים בסדנאות, פתאום המשמעות השתנתה. היום המשמעות בעיניי היא לדבר כתיבה. עכשיו תסיין לב, אני נוגע לעתים בעולמות התסריט, אני יכול לגעת בעולמות הקולנוע, המוזיקה, כדוגמאות, כי אומנות היא אומנות בסופו של דבר. אבל בסוף אנחנו כאן בשביל הכתיבה. ואני חושב שזו המשמעות שלקחתי על עצמי היום. יכול להיות שהמשמעות הזאת תשתנה, בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש. אז אני כל הזמן שואל את עצמי מה המשמעות של הפעולות שלי. לא מה אני רוצה להשיג, מה המשמעות? זו שאלה הרבה יותר עמוקה בעיניי. אז הייתי רוצה, ככה לסיום הפרק, שכל אחד ואחת מכם תשאלו את עצמכם מה המשמעות של הכתיבה שלי בעולם. ואם אתם רוצים לאתגר את עצמכם אפילו יותר, קחו דף ועט ותכתבו עמוד שלם של מה המשמעות שלי. אני יכול להרהר, אבל זה עדיין יישאר בטווח המחשבות הגולמיות. כשאני אכתוב את זה על דף, לא בהכרח כשאני אקרא את זה אחרי זה, כשאני אכתוב את זה על דף ואני אוציא את זה, אני אצליח לזהות את המשמעות שלי באופן הרבה הרבה יותר מדויק. וזהו, עד כאן הפרק הלא רגיל הזה, פרק ה-34 של שעת כתיבה. כרגיל, אני מבקש תמיד, אם יש לכם חבר, חברה, בן משפחה, מכר, שמתעניין בעולמות הכתיבה, מתרגש מעולמות הכתיבה, אולי נרתע ומפחד מעולמות הכתיבה, נשמח שככה תמליצו לו על הפודקאסט הזה. וכמובן, אם יש לכם את היכולת לדרג, גם דרך יוטיוב, גם דרך ספוטיפיי, גם דרך אפל פודקאסט, לדרג את הפרקים, זה מאוד מאוד, או את הפודקאסט עצמו, זה מאוד מאוד יעזור לי להגיע לאנשים חדשים ולכותבים חדשים, כותבות חדשות. וזהו, בואו נמשיך להגשים את עצמנו דרך הכתיבה. ובואו נמשיך לעשות את זה תמיד, אנחנו פה, כדי להישאר וכדי ליצור וכדי לעשות אומנות, ובאמת ככל ש... דיברנו על משמעות, אז אני תמיד מדבר על המשימה שלי, ואני מניח שדיברתי על כך בפרקים קודמים, שהמשימה שלי בעולם היא לשנות את העולם דרך כתיבה, אבל עזבו את העולם, את המדינה. יש לנו מדינה אחת ואנחנו חיים במדינה הזו, ואני באמת מאמין שאנחנו נחיה בחברה יותר טובה. ככל שיותר אנשים יתחברו לצד האומנותי שבהם, במיוחד על אחת וכמה, על אחת כמה וכמה עם כל מה שקורה היום במדינה. אז אני חושב שזה רלוונטי ובוער מאי פעם, לחיות בחברה יותר טובה, כחלק מתהליכים יצירתיים ואומנותיים. וזהו. שמי נבורוזי, עד כאן הפרק הזה. אנחנו ניפגש כרגיל בפרק הבא. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבורוזי. לכל שאלה או בקשה, מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.